הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכל המאזינים, ותודה שחזרתם אלינו למה יש במקום. שלום לשותפי ערן בלטמן.
על הנוגה. עוד פעם התפרצתי.
נכון, אבל אתה, אני אספר למאזיננו, שותף מייסד ויושב ראש משותף של חברת ניהול העושר The Service.
נוגה, כיף להיות פה, כיף להיפגש שוב. בעלת ניסיון של שנים רבות בשוק ההון, יועצת עצמאית ודירקטורים בחברות ציבוריות. מה שלומך?
אני בטוב, טוב יחסי, כמו שאומרים היום. מה
יחסי.
יש במקום, אנחנו נזכיר
למשקיעים הפוטנציאליים, אך המאזינים.
אך המאזינים, שאנחנו מכוונים לחברות, למיזמים, לסטארט-אפים, למה יש במקום בכל אחד מהתחומים האלה, מה יש במקום השוק השכיר, מה יש במקום המניות, מה יש במקום האגח, איפה אפשר לגייס כסף במקום בבנקים. היום, דרך אגב, אני רוצה לאתגר אתכם, אנחנו נתקדם קצת ונדבר על זה. אני רוצה בכל זאת לאתגר את הפרה הקדושה שנקראת דירה להשכרה או להשקעה בישראל, והאם זה באמת אפיק ההשקעה הכי נכון והכי סולידי שקיים.
את רצת לדירה, אבל בשבועות האחרונים יש אדון יציב וג'ינג'י ששמו טראמפ, שקצת שיגע את השווקים, עכשיו כבר יודעים מתי אנחנו מקליטים את זה שוב, בעצם לא יודעים. במהלך החודש, חודשיים האחרונים, השווקים עלו, ירדו, כל שיהוק של טראמפ העיף את השווקים הסחירים למעלה ולמטה, והסיפור של מה יש במקום הוא גם באיזשהו אופן, מעבר לתקווה לצועה קצת יותר גבוהה, הוא לתת איזשהו שקט. אפרופו הדירה שאת מדברת עליה, שגם אמורה באיזשהו אופן לתת שקט. יהיה לי שכר דירה קבוע, תודה רבה, הולכים לישון, וזה חלק מהעניין של איך עושים תיק השקעות מלא.
אנחנו קצת מקדימים את המאוחר בשביל לבחון את מה יש במקום בשוק אלטרנטיבי, או במה שנקרא השקעות אלטרנטיביות. הזמנו היום את גיא פרידלר, מנכ"ל פניקס קפיטל, שזה זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של קבוצת הפניקס, והוא כמובן חבר של ערן, כי כולם חברים של ערן פה בעיר.
בתקווה.
ואנחנו באמת נדבר עם גיא על מה שונה, בוא נגיד, בגישה של הפניקס לעומת גופים אחרים שמייצגים קרנות אלטרנטיביות, ובכלל, איך הוא רואה את השוק הזה, ונמשיך ונעמיק את השיחה, וגם נאתגר אותו אחר כך בבניית התיק האלטרנטיבי לדירה שאני בכל זאת מתעקשת לבחון את הכדאיות שלה.
מה העניינים?
מעולה, תודה רבה.
כיף שבאת.
ברוכים הנמצאים, תודה שהזמנתם, כיף להיות. האמת שהערן כבר הרבה זמן מנסה לשדל אותי. להגיע לכאן, ואני כל פעם ככה...
מה זה הרבה זמן? 10 דקות.
דחיתי, לא.
נכון, יותר.
בסוף הגעתי, ואני שמח להיות פה, ותודה רבה.
ואני...
Playing hard to get, כן? רשמו לפניכם.
חלילה.
גיא זה hard to get, כן. אבל אני אגיד מילה על גיא, ואז גם תציג אולי את עצמך. אני אציג אותך, אבל תציג את הפניקס ומה שאתם עושים, כי בסופו של דבר האירוע שקוראים לו מה יש במקום, אתה זה פיבוט גדול לאירוע הזה. כי בסופו של דבר, גיא הוא מנכ"ל של חברה שמייצרת, או יותר נכון מרגישה, כל מיני קרנות מצוינות של חברות מאוד מאוד גדולות, מהגדולות בעולם, בגדול, ללקוח הקצה, שוב, לקוח הקצה הקשיר, דיברנו על העניין הזה, קשיר, מסווג וכו' וכו', זה לא מתאים לכולם, צריך להיות באיזשהו אופן בעל ממון כזה או אחר כדי להיכנס לקרנות האלה, והקרנות האלה הם הסופר קלאסיקו, נקרא לזה ככה, של מה יש במקום, לפחות בעינינו בדה סרוויס. אז גיא, ספר טיפה עליך, תספר טיפה מה אתם עושים, ועוד פעם, תודה וכיף שבאת.
כיף, אז אתה, אני חושב, הקדמה מאוד מאוד טובה. אני כבר הרבה שנים בפניקס, וב-12 שנה האחרונות אחראי על יחידה, שכל התפקיד שלה זה באמת לייצר כל מיני פתרונות למה שאנחנו קוראים היום משקיעים קשירים. לא תמיד ידענו מה זה משקיעים קשירים, זה איזשהו מונח שהשתרש יותר בשנים האחרונות, חוק ניירות ערך, חוק ייעוץ.
חוק ייעוץ, כל הכיף, מה שנקרא.
מסובך כזה. בשנים קודמות קראנו זה פשוט משפחות עמידות. והיחידה הזאת הוקמה במטרה להבין את הצרכים, או להבין טוב יותר את הצרכים של משפחות עמידות, של משקיעים מהסוג הזה, ולנסות לייצר להם כל מיני פתרונות שגופים מהסוג שלנו יודעים לייצר. במהלך השנים התקדמנו והשתדרגנו ושיפרנו את מדף המוצרים שלנו, הרחבנו אותו מאוד, יש לנו היום כל מיני פתרונות, אבל אני חושב שבאמת מה שמאפיין מאוד את הפעילות שלנו, היא שאנחנו באמת בסופו של יום איזשהו מדף או סופרמרקט שהמטרה שלו זה להנגיש את המוצרים של המנהלים הטובים ביותר בעולם, המנהלים הגלובליים מהשורה הראשונה, כשאנחנו נשענים על הכוח הגדול של מה שנקרא קבוצת הפניקס.
תן שמות.
יהיה נכון לומר שאתה בעצם מאפשר לאנשים פרטיים עשירים ליהנות ממה שהפניקס כגוף מנהל כסף מוסדי גדול נהנה ממנו, איזשהו אקסס שבעצם לי כבן אדם פרטי לא יכולתי עד היום להגיע אליו אלא רק בעזרת ההנגשה שלך?
מאוד מדויק. אנחנו לא רואים בעצמנו יצרן קלאסי שיושב פה בחוף דרך השלום בגבעתיים ומנסה לתת הלוואות בארצות הברית או לעשות עסקאות של פרייבט אקוויטי בארצות הברית או של תשתיות. יכולות החיתום שלנו לא מגיעות מעבר לים. אז האסטרטגיה שלנו היא באמת לחבור לאותם גופים גלובליים הטובים ביותר שהפניקס יודעת להשקיע איתם, להישען על ההון המנוהל המאוד מאוד גדול שהפניקס מנהלת היום. היום זה, אני לא יודעת כמה מהמאזינים שלנו באמת מכירים את הפעילות של גופים מהסוג שלנו, אבל הפניקס היום מנהלת למעלה מחצי טריליון שקלים, משקיעה סכומי כסף מאוד מאוד גדולים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ועושה את זה המנהלים הטובים ביותר שיודעת למצוא.
כמו כל הגופים המוסדיים בישראל.
כמו כל הגופים המוסדיים בישראל.
אבל כל הגופים המוסדיים, לרבות פניקס, התחילו לפני כמה שנים ומתחילים לעלות ולעלות ולעלות את הרכיב של מה שנקרא לא שכיר. כולם ללא יוצא מן הכלל, ופניקס אולי באיזשהו אופן בראשם, בצורה כזו או אחרת.
לא שכיר בקטע של קופות הגמל והפנסיה.
לא, לא, אני מדבר
על... שבעצם היחידה של גיא מנגישה את זה לאנשים פרטיים.
לא, אבל אני לא מדבר על הגמל. אני לא מדבר על הגמל והפנסיה, תקן אותי כמובן אם אני טועה גיא. אני מדבר בעיקר על העסקאות והקרנות. אגב, כולל נדלן שדיברנו עם גיל רושינק בפרק הקודם, וכולל דיברנו עם הנועם, זה לאו דווקא הגמל וההשתלמות, זה יותר קרנות שלצורך העניין נותנות חוב במקום שאני הפרטי ברור, לא יכול לתת. או...
כל מה שניסיתי לומר זה שהקרנות הגדולות האלה בדרך כלל פונות לגופים מוסדיים ענקיים. בכללם הפניקס בישראל. וגם מנצל את הנגישות של הגופים האלה שמעניין אותם הפניקס הגדול, ולוקח חתיכה קטנה ופורס אותה לפרוסות קטנות ונותן גם לאנשים פרטיים.
לגמרי, שניכם צודקים. הפניקס מנהלת היום סדר
יותר,
גודל.
אני מכיר יותר, אותך.
ממש זה, ממש 50-50, זה גרף קשה.
אני...
מחריד אגב מה שעשית עכשיו, אבל לא נורא.
בוא נתקדם, ובוא נתחיל לדבר קצת על הקרנות, שאנחנו דיברנו הרבה על קרנות של, על פרייבט אקוויטי, על חוב בפרקים קודמים. אני חושבת שיש דברים שאתה בפניקס מביא, שאולי עדיין לא שוחחנו עליהם, וכדאי להרחיב עליהם, כמו קרנות של... תשתיות, קרנות של co-invest, אז קצת תרחיב במה הן שונות הקרנות האלה, ואיזה יתרון הן נותנות לתיק, בהנחה שאני בונה איזשהו תיק מפוזר של קרנות השקעה כאלה.
שתכף נדבר מה זה תיק הזה, נכון. או נדגיש מה זה תיק הזה.
אז כולנו מכירים את תיק ההשקעות הקלאסי, שניהל כל משקיע שהרזיק כספים בשוק השכיר, והיה מחולק כזה 60-40, בהתאם
למניות אג"חים, מה שנקרא.
אהבה, צנעת הסיכון של המשקיע, מי רוצה 60% מניות, רק 40% מניות. וזה התיקים הקלאסיים שכולנו הכרנו, ובעצם בשנים האחרונות, ככל שהמוסדים הולכים ומגדילים את החשיפה שלהם לשווקים הפרטיים, שמעתי אגב שבאחד הפודקאסטים הקודמים שלכם דיברתם עד כמה העולם הזה של השקעות פרטיות הוא בלו אושן אמיתי, או אוקיינוס כחול, שכמות החברות הפרטיות שקיימות, סתם שסבר את האוזן, כמות החברות הפרטיות היא הרבה יותר גדולה מכמות החברות הציבוריות. רואים את זה מצוין בגרפים שמראים שכמות החברות הציבוריות הולכת וקטנה בצורה מאוד מאוד עקבית. בארצות הברית למשל, אני לא יודעת כמה מאזינים יודעים את זה, בארצות הברית למשל, מקרב חברות הלארג'קאפ, מה שקוראים חברות עם מחזורי רווח של 100 מיליון דולר וצפונה, אתם יודעים מה אחוז החברות הפרטיות למול אחוז החברות שרשומות למסחר? אז אני אענה לכם, לא יודע אם יודעים או לא.
80... מה שאני שאלתי ולכן אענה?
כן, כסדר גודל של 85% כן. מהחברות הגדולות בארצות הברית הן חברות פרטיות.
נכון, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים.
אבל זה מכוון,
ולכן זה הופך את הקרנות הפרטיות לאפיק השקעה מעניין, ולאו דווקא הרבה יותר מסוכן.
נכון. עכשיו, למה הוא מעניין?
זה לא הקטע של הסיכון, סליחה שנייה, גיא, שאני מפריע לך. זה בדיוק מה שמכוון, ודיברנו עוד פעם בעבר על העניין הזה. המוסדים הגדולים בעולם, האוניברסיטאות הגדולות בעולם, לא סתם הולכות כל הזמן ומגדילות 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 את החלק של הפרייבט, ולא של הפאבליק. והן עושות את זה לא בגלל שמשהו נחמד להן או משהו נוח להן, הן עושות את זה בגלל שהצועה אל מול הסיכון בעינינו עדיפה, ומי שיודע טיפה לוותר על נזילות, זה האירוע שבעינינו הוא טיפונת עדיף. אצלנו
זה, זה אחת הטענות, וזה ויכוח ישן שיש לי איתך, כי זה לא לגמרי לגמרי מדויק, מכיוון שהם פחות אוהבים את הוולטיליטי של השוק השכיר, וזה לא לגמרי מדויק, וזה גם ויכוח ישן שיש לנו על מידת הקורלציה בין הלא שכיר לשכיר. אנחנו נשאיר את זה רגע בצד, אבל רק בגלל שאמרת את זה באופן כה נחרץ, נזעקתי.
תודה, אז מה בעצם, תודה אז מה לך. אנחנו בעצם רוצים, היום רוצים להציע למשקיעים הפרטיים, זה להסיט חלק מההשקעות שלהם שיושבות בשוק השכיר, הקלאסיות האלה שכולנו משקיעים דרך קופות הגמל ופוליסות החיסכון ותיקים מנוהלים וסתם אנשים שרוצים לסחור בשוק ההון, להסיט חלק מההשקעות האלה בחוב ובמניות בשווקים השכירים, וכולנו חושב על רקע של איזה חודשיים מאוד מאוד סוערים בשווקים, דיברת על הג'ינג'י ועל המלחמות שלו עם הסינים, וכולם, כל הברדק הזה יוצר הרבה מאוד סערה בשווקים. אנחנו רוצים להציע למשקיעים להסיט חלק מההשקעות האלה גם להשקעות פרטיות, כאלטרנטיבה, כתחליף די מושלם, אקוויטי מול אקוויטי פרטי, וחוב שכיר מול חוב פרטי. דיברתם קצת גם בשיחות קודמות על עולם של חוב פרטי, אז אני לא ארחיב על זה יותר מדי. חוב פרטי, רק בשביל המאזינים יותר קל להבין, זה משהו סגנון של חוב בנקאי. חברה מסוימת יכולה ללכת ולהנפיק את החוב שלה בבורסה, ובעצם להציע אגרות חוב לציבור, ויכולה ללכת לבנק או לגוף שיודע לתת אשראי, ולקחת אשראי פרטי שלא נסחר בבורסה. אנחנו, כשאנחנו נכנסים לבנק, שלנו לא יכולים להחזיק פתאום אגרת חוב של אותה חברה, אבל יש לה חוב פרטי בהיקפים מאוד מאוד גדולים, והדרך של משקיעים פרטיים לקבל גישה לאותן השקעות, שאמרנו שזה בלו אושן גדול, ושיש שם גופים נהדרים, ושיש שם תשואות יפות, והרבה פרמיית אי נזילות, הדרך שלנו לקבל אקסס להשקעות האלה, היא באמצעות באמת קרנות חוב, או קרנות פרייבט אקוויטי, או קרנות שעושות תשתיות, ודברים מהסוג הזה.
אז נגעת והזכרת את זה, שזה באמת פרמיית אי הסחירות, וזה חשוב להבין, כי תמיד שאנחנו מדברים על השקעות, אנחנו מדברים על סיכון וסיכוי, ואיפה הפרמיה לעומת הסיכון, והנזילות זה איזשהו משולש שאנחנו תמיד מדברים עליו, ובאמת אנשים שמוכנים לוותר על הנזילות, ראוי שיקבלו תשואה עודפת, וזה האקסס לתשואה העודפת הזאת. דבר איתי קצת על השוני שבתשתיות, כי תשתיות, אם אני מבינה נכון, קשה למצוא בעצם חשיפה לתשתיות בשוק השכיר, ולכן זה הופך את הקרנות ה-private equities שמתמחות בזה למעניינות.
נכון. ואני אוסיף שזה לא רק העניין של השוק השכיר, זה כמעט לא מגיע לפרטים, בגלל שבדרך כלל השקעות בתשתיות, או לפחות עד עכשיו, זה השקעות ל-10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה, ובדרך כלל זה לא מתאים לפרטים, מעבר לעניין של נזילות או לא לנזילות.
נכון. אז באמת עולם התשתיות היה די סגור בפני משקיעים פרטיים, כי הקרנות באמת הציעו קרנות מאוד מאוד ארוכות, ל-12 שנה, ל-15 שנה, עם מנגנונים של קריאות לכסף על פני הרבה מאוד שנים.
בעצם כי הפרויקט שמתחת הוא ארוך.
נכון. בדרך כלל, אגב, לא הכרחי האירוע הזה.
כן, אבל
אני אגיד לך עוד משהו. כל הגופים הגדולים יש לך הרבה מאוד שנים, הבלק רוקים והאפולואים והקייקארים והגופים שמתמחים בתשתיות ובנדלן, פנו בעיקר לגופים המוסדיים בכל העולם, וייצרו עבורם קרנות סגורות עם קריאות לכסף, לגופים מוסדיים זה מתאים. בשנים האחרונות כל הגופים הגדולים מבינים שככל שהם רוצים יותר ויותר לפנות ולגייס כספים, גם עם משקיעים פרטיים עמידים, מה-Family Offices, מה-High Net Worth Individuals וכאלה, הם צריכים להפוך את הקרנות שלהם מקרנות סגורות עם מודלים של קריאות לכסף, לקרנות פתוחות, שפתוחות, שמגייסות תמיד, מה שנקרא קרנות Evergreen, קרנות שבהם המשקיע מחליט להיכנס לקרן, אז הכסף שלו מושקע באופן מיידי ולא על בסיס כל מיני קריאות ארוכות.
איך הם מצליחים בעצם לעשות את זה?
כדי לעשות את זה, בין היתר קרדיט פסיליטי, אבל לא רק.
כדי לעשות את זה צריך להיות גוף מספיק גדול, עם דיל פלו מספיק חזק, שעושה את העסקאות האלה עבור כל מיני מוצרים שהוא מייצר בבית, עבור חשבונות מנוהלים לגופים מוסדיים, ועבור הכספים של אוניברסיטת הרווארד, ועבור הכספים של ממשלת אבו דאבי, ואז אפשר בעצם לייצר גם קרנות שהן נזילות יותר, שמגייסות באופן שוטף, ויודעות להיכנס לזה, משתמשים באמת בכל מיני warehouses וכל מיני credit facilities ודברים מהסוג הזה, אבל
אין לי קצת דוגמאות, זאת אומרת, בוא נהיה cut to the chase, מה שנקרא, כמה אני, גברת כהן מחדרה, עם 10 מיליון שקל, יכולה לקבל בקרן תשתיות, מה המשמעות של זה? בוא תפרוט לי את זה קצת.
אגב, לא בטוח ב-10 מיליון שקלים, שוב אמרנו
3 מיליון דולר.
לא, לא, לקוחות כשירים זה...
בקרן הזאת, לא בכל הקרנות
שלי. אני מתעלה גם מהסכום, כי בסוף אנחנו מדברים על איזושהי תשואה, והיא באחוזים, והיא מכל סכום שנשקיע בדבר הזה. באמת כל העולם שלנו מיועד למשקיעים כשירים, ואז יש איזשהו רף כניסה מינימלי של הון מסוים שצריך...
בוא נתעלם מזה לרגע.
אני מתעלם מזה רגע.
דרך אגב, אתה יכול לתת דוגמה שלכם, של ארס או של ארדיאן, או כל מיני דברים כאלה. תן דוגמה ספציפית של אירוע אמיתי שאפשר לגייס.
אנחנו כמובן נזכיר למאזיננו שאנחנו לא משווקים ולא מייעצים, ואני רק חייבת קצת שידברו איתי במספרים, כי אחרת מבלבלים לי את המוח מעל הראש, זה לא מעניין. אז אני אתן רגע דוגמה
דווקא לגבי אסט קלאס שאנחנו מאוד מאוד אוהבים בפניקס, ואנחנו באמת כרגע גם מציעים קרנות מהסוג הזה, בעולם התשתיות, שהוא תשתיות, מה שנקרא תשתיות מיוצבות, מניבות. עולם התשתיות או השלבים השונים בפרויקט של תשתיות מורכבים תמיד משלבי ההקמה והאיזום, ששלבים מסוכנים יחסית, שבהם יש לנו מישהו שקנה קרקע, וכעת הוא רוצה להקים עליה איזשהו פרויקט סולארי, זה לוקח לו 5-6 שנים לקבל רישיונות ולהשיג את המימון ולחתום על חוזים ארוכים וכאלה. אנחנו בעצם מציעים היום למשקיעים קרנות שהן ברמת סיכון פחותה מאשר השקעות באיזום והקמה של פרויקטים מהסוג הזה, ואנחנו בעצם מציעים קרן שכל מה שהיא עושה היא בעצם קונה פרויקטים שהם כבר בשלב שבו הם מניבים. אנחנו קונים בעצם, כשאני אומר אנחנו...
קונה כבר את התזרים.
זה לא אנחנו הפניקס, אנחנו נשענים על מנהל גלובלי, במקרה הזה בשם אריס, גוף של 450 מיליארד דולר, שאין מוסדי בישראל שלא משקיע איתו בעולם הזה, ובעצם הגוף הזה קונה פרויקטים בשלב שבו הם כבר מיוצבים. סתם כדוגמה, הוא קונה פרויקט של סולר, שכבר הפרויקט הוקם, יושב מניב, חתום בחוזה ל-15-20 שנה קדימה.
בדרך כלל היא מדינה או סטייט.
הלקוח הוא חברת
חשמל. איזה תשואה אני כבר יכולה לקבל על זה?
אז רוב הקרנות האלה פעם אחת משתמשות גם באיזושהי רמה מסוימת של מינוף.
בתוך הקרן.
לא גבוהה מדי, אבל יש רמה מסוימת של מינוף. והתשואות שאנחנו רואים שם היום בעולמות האלה, שוב, אנחנו לא יודעים להבטיח תשואה, ואנחנו...
ברור.
התשואות שרואים הם סדר גודל של מה שנקרא דו-ספרתי נמוך, 12%, 13%.
באמת? איפה הנכסים?
הנכסים בעיקר צפון אמריקה, זה בדרך כלל סדר גודל של 70-80% צפון אמריקה, עד 20-30% מערב אירופה. התשואות שאנחנו רואים בפרויקטים האלה הם סדר גודל של 12, 13, 11 נטו למשקיע דולרי. אבל בעסק שהוא מאוד מאוד downside protected.
זה נשמע too good to be true.
זה תשואות אגב, אני מסכים.
למה too good to be true?
בגלל שכמו שאתה מתאר את זה, זה כמעט חסר סיכון.
לא, אין דבר כזה, סליחה, זה אני פה אומרים.
לא, אני אומרת לך, כאילו זה נשמע לי תשואות מאוד גבוהות.
אבל העולם הזה של private equity, עוד פעם, אנחנו יש...
אבל הוא דיבר על קרנות שאני גם יודעת לצאת מהם, אני לא סגורה פה לעשר שנים.
כן, אבל קודם כל יש כמה שנים.
איזשהו מנגנון נזילות מובנה.
נכון.
יש לך נעילה לאיזושהי תקופה שמנהל הקרן קובע, זה יכול להיות שנה, שלוש שנים, אבל זה לא הקרנות של ה-15 שנה של תשתיות שסגורות
לתקופות מאוד מאוד ארוכות.
המנהל שומר לעצמו איזשהו שרוול נזילות, הם קוראים לזה liquidity sleeve, שמאפשר יציאה עד רמה מסוימת מדי רבעון, אחרי שנגמרת תקופת הנעילה, שנגיד שהיא שלוש שנים בדוגמה הזאת, התשואה בקרנות האלה לא מגיעה לא מאקזיטים ולא מתחזיות ולא מצמיחה, היא מגיעה בעצם מחוזה שחתום לטווחים ארוכים, עם לקוח שהוא לקוח מאוד מאוד איכותי, כמו שאירן אמר, זה יכול להיות חברת החשמל של מדינת קליפורניה, שקונה
את כל חברת החשמל שלו. אגב, אבל יישאר לי קרן בסוף התקופה?
בוודאי, נדבר רק על הריבית שהעסק מייצר. אנחנו לא משלמים למשקיעים את קרן ההשקעה שלהם, כי אחרת לא עשינו בזה כלום, אנחנו סתם מחלקים להם את הכסף שלהם.
האירוע של פרייבט אקוויטי, שעוד פעם זה חלק מהמה יש במקום, אין טעם בכלל לחשוב להיכנס לאירוע, אפילו לחשוב, עם התשואה, עם ה-IRR מה שנקרא, הוא לא באזור ה-12 ל-18, עוד פעם כמובן תלוי, או הרבה יותר דרך אגב, אם זה בעיות במקרים מסוימים, אבל אם זה לא זה, אין לי שום סיבה לקחת כסף ולנעול אותו ללא נזיל. הרי בחוב אפשר לעשות 8-19% יחסית בנקל ברמת סיכון נמוכה. אז אם הם, קרן התשתיות לא יעשו 12-13-14...
הכל נורא נורא נקל לך. בוא, טוקטומי, אני יכולה...
את רוצה שאני אעשה נקל גם לך?
אני רוצה שתיקח את כל הכסף שיש לי, תן לי 10% בשנה.
אה, זהו?
אל תטלפן אליי, אל תדבר איתי.
אתה לא מכיר, נוגה היא בסך הכל נשמה. מדובר בנשמה.
וזהו.
אבל תראי, נוגה, האמת היא...
לא, לא, באמת,
זהו.
וזהו. ותשמור לי על הקרן, כי הילדים בכל זאת רוצים שאני אשאיר להם משהו.
בחיית, קודם כל תחתום לה. בוא, חבל על ה...
בסביבת הריבית שאנחנו חיים בה, יש לא מעט אסטרטגיות, או לא מעט אסט קלאסס, שיודעים לייצר תשואות שהם, נקרא לזה, או חד-ספרתי גבוה או דו-ספרתי נמוך. נגיד בעולמות החוב, שלא כך רצינו לדבר עליהם, אבל הם שם. שיודעים לייצר היום את התשואה הזאת של חד ספרתית גבוהה, 9-10%, בסדר? על עולם של חוב פרטי, שזה ממש חוב בנקאי, מגובה ביטחונות והתניות פיננסיות, קובננטים. את מגיעה מעולמות האלה, את מכירה את זה היטב.
אני מכירה את זה היטב, אני
רוצה... זה מאוד ודאי, מאוד עקבי.
מעולה. אז קודם כל תשלח לי את כל ה...
רק תחתמי, אני שירות כשירות לפני.
בדיוק,
אני כשירה. אני כשירה, אין בעיה, אני מנהלת השקעות ברישיון, אני כשירה לגמרי. אבל אם כך, אז אני חוזרת לתחילת שיחתנו.
למה להחזיק דירה?
אני מחזיקה דירה בתל אביב בתור גברת כהן, נגיד שהיא שווה 10 מיליון שקל, ונגיד שאני עכשיו יוצאת, אני לא גרה בה, היא דירה להשקעה, לא משנה אם אני יוצאת לפנסיה או לא. והיא בסך הכל נותנת 2-3% תשואה ביום טוב עם רוח גב, אחרי שלא הורדתי את כל התיקונים שהם התקשרו לשאול להגיד לי
שיש... שחלטת עצמך שאין שם...
שאין הוצאות.
שאין הוצאות וכל הדברים האלה. ונגיד אפילו שהיא כל שנה עולה 5%. ועדיין, אם אני אלך ואמכור את זה, ואעביר לך את כל הכסף, 10% בשנה, ונזכיר שבאמת אגח כזה לא מתקשר להגיד שנשבר לו הברז וכל מיני בעיות אחרות.
זה משפט שאני אוהב אותה. עוד פעם את המשפט.
אני אגיד לך את זה
עוד פעם. אגח לא מתקשר שנשבר הברז. צריך להחליף את הזה של מה יש במקום, אם אפשר.
אז בואו...
הפקה יקרה.
בואו באמת נאתגר את עצמנו עם השאלה, למה המוני בית ישראל לא עושים את הדבר הזה? או למה אין, נגיד שאתה לקשירים יכול לעשות את זה 10%, תעשה לי את זה 6%, שכיר לכל מן דהוא.
אני חושב קודם כל שהדיון הזה, בין האם כדאי לי כהשקעה ארוכת טווח להחזיק איזושהי דירה, שתיתן לי גם תשואה שוטפת, וגם בסופו של דבר אולי איזשהו רווח הון כתוצאה מזה שמחירי הנדלן המשיכו לעלות, או להשקיע באיזשהו תיק. כרגע אני רגע שם בצד אם זה תיק שכיר פחות, היא דיון שכנראה, אני לא יודע אם אנחנו נצא מהשיחה שלנו היום עם תשובה חד משמעית לגביו. ובסופו של דבר, תראה, העולם שלנו זה עולם של משקיעים קשירים, זה חלק קטן יחסית מהאוכלוסייה. זה לא מתאים, כמו שאמרת, גברת כהן מחדרה, היא פחות בעולמות של השקעות מהסוג שאני רגיל להציע אותם. אבל אני בהחלט חושב שמצד אחד, סיימנו תקופה של 15-20 שנה שבהם מחירי הנדלן עלו בצורה דרמטית. כל מי שהחזיק נדלן במדינת ישראל, לא משנה איפה, לא משנה איזה סוג של נדלן, הרוויח על זה הרבה מאוד כסף, לא מהצועה שוטפת, אלא בעיקר מרווחי הון, מחירי הנדלן פשוט הלכו ועלו ועלו ועלו. אז השאלה הראשונה, אני חושב, היא עבור כל משקיע, האם הוא חושב שב-15 שנה הבאות, הוא ימשיך לראות עליות מחירים בתחום הנדלן, כמו שהוא ראה ב-15 שנה הקודמות.
אבל גם אם הוא ימשיך לראות את העליות ערך של ה-15 שנה הקודמות, הוא לא יתחרה ב-10% לשנה year on year.
ויותר מזה, יש דוגמה אחת...
זה לא סביר.
זה יותר מלא סביר. יש דוגמה אחת שאנשים, ואמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, והאמת שקיבלתי אפילו טלפונים, ואפילו לקוחות פה ושם שאלו על זה, ובאמת אנשים חכמים וראויים. אני רוצה לתת את הדוגמה שאנשים תמיד מתבלבלים בה בנדלן, ובטח בנדלן מניב. קניתי דירה לפני 10 שנים במיליון, מכרתי אותה היום ב-2 מיליון. אנחנו בעולם אוטופי, אין מיסים, אין עלויות, הבוילר לא התקלקל והאגח לא התקשר, והכל חלום. איזה תשואה עשיתי לשנה? חלק גדול מהאנשים עלולים לעשות טעות ולהגיד, 2 מיליון, לחלק למיליון, 10 שנים, 10%. שקר וכזב זה לא נכון. כל שנה עשיתי בדיוק 6.9%. אמרתי את זה כבר באחד הפרקים הקודמים. 6.9% זה נחמד, זה יפה, זה בסדר, זה לא גלי גדול וזה לא שמחה גדולה, וזה ששכחתי רגע אחד, שאם אני קונה דירה, קודם כל מיסים ועניינים ומיסי רכישה ודברים כאלה, בוקר טוב, ביום שקניתי את הדירה הפסדתי עליה 10%. זה בבוקר טוב. ואחר כך, האם תמיד היא מוזכרת? אני צריך שלם 10% על... 10% על השכירות, אם היא מעל 5,000 שקל, וכולי וכולי וכולי, וגם אף אחד לא כתב בעשרת הדיברות, שתמיד כל חודש יהיה לי דייר, ובעשרת הדיברות גם לא אמרו שלפעמים יש דיירים, אלוהים יעזור, אוקיי? עבריינים קלים וכולי.
אז
זה בכלל, זה שני עולמות שונים, ואנחנו בדה סרוויס, את יודעת, ואני חושב שאתה יודע מצוין, איפה באיזשהו אופן אנחנו עומדים. עכשיו, כמובן שצריך גם נדלן, וצריך גם פה, וצריך גם שם.
בדיוק התחלת להגיד עכשיו את מה שאני רציתי להגיד. התשובה היא כנראה מורכבת. יש מקום בתיק השקעות של משפחה, כנראה גם לנדלן, וגם לנכסים שכירים, וגם לנכסים לא שכירים. ואני כנציג של יצרן, התפקיד שלי הוא לייצר חלק מהמוצרים ולהניח אותם על המדף. התפקיד של דה סרוויס, נניח, כפמילי אופיס, הוא לבחון את הצרכים של המשפחה, את יעדי ההשקעה שלהם, את טווחי החיסכון שלהם, ולהחליט כמה אחוז מתוך ההון שלהם מקצים לטובת נדלן, לרבות הצועות שאנחנו רואים אותם, ועליות השווי שאנחנו מצפים שיהיו, וכמה לנכסים פחות שכירים בהתייחס לנזילות נניח ולצועות.
ובין הקרנות שאתה מציג, איזה הן הטובות?
זהו, אז עכשיו אני חושב שבסופו של יום באמת, אני רגע מנסה לענות לשאלה שלך, אפשר לייצר היום תיק השקעות, מפוזר בצורה יפה, גם מבחינת מגזרים עסקיים, גם מבחינת מנהלים שונים, שיושב...
נזילות, סיכון.
איך אגב, אתה יודע להביא גם, יש לכם קרנות ביורו?
כן. חלק מהקרנות שלנו משקיעות באירופה.
אפרופו שיחותינו על הג'ינג'י.
לגמרי, יש לנו פתרונות גם ליורו. אגב, אירופה הופכת להיות...
אחרי אתם מדבר על הג'ינג'י עוד איזה מילה.
אירופה הופכת להיות הרבה יותר מעניינת. שוב, כל נושא האלוקציה, וכמה אנחנו משקיעים בארצות הברית, וכמה נפנה, זה באמת באמת עולם של family offices. נמצא פה ערן, אז אפשר לדבר רגע על the service. זה בדיוק התפקיד והמקום של אותו פמילי שמלווה את המשפחה, ויודע לשבת ולהבין את הצרכים, ולבנות את האלוקציה הנכונה, ואחר כך לבחור את אותם building blocks, מתוך מה שאנחנו היצרנים יודעים להציע לו. עכשיו, אני חושב בהחלט, שאפשר היום לבנות איזשהו תיק השקעות, שמורכב מהשקעות בחוב, והשקעות בתשתיות, ואפילו השקעות באקוויטי, בדרכים מעניינות. תכף נדבר רגע, למשל, על דרך שאני חושב שהיא מעניינת, הצעת ערך שאני חושב שהיא מעניינת בעולמות של קו-אינבסט כזה, ואני שם את זה שנייה אחת בצד. והתיק הזה יכול היום לייצר תשואות מאוד מאוד יפות. אגב, זה פונקציה, צורה די משמעותית, זה פונקציה גם של סביבת הריבית שאנחנו חיים בה.
ברור.
עד לפני שנתיים, חיינו כולנו בסביבת ריבית אפס. היכולת של מכשירי חוב פרטיים לייצר תשואות, שוב, ודאיות, עקביות, הייתה יחסית מוגבלת, וקרנות מסוג הזה ידעו לייצר תשואות של, לא יודע, 6-7 אחוזים.
בדרך כלל קרנות החוב, גם בשנים האלה שלא הייתה ריבית, היו באזור של השמינייה ואפילו למעט צפון.
נכון, אבל בשנתיים האחרונות אנחנו פתאום רואים אותם עולות מעל 10. וזה בעיקר פונקציה של סביבת הריבית שהשתנתה. עכשיו, כל מה שאנחנו, כל המוסדים בעולם קוראים higher for longer, אנחנו לא חוזרים חזרה כנראה לסביבת ריבית אפס, אז אנחנו רואים שם ביצועים נורא נורא יפים. ואז באמת משפחה יכולה לבנות לעצמה איזשהו תיק מפוזר עם הלוקציה יפה, שכולל גם השקעות בחוב וגם השקעות בתשתיות וגם השקעות בפרייבט אקוויטי. אגב, פרייבט אקוויטי, כתחליף להשקעה במניות בבורסה, במקום להחזיק תיק של מניות של IBM, של גוגל ושל NVIDIA, שהוא מאוד מאוד תנודתי, ואלוהים יודע מה יקרה לו בשנים הקרובות, ובסופו של דבר, במהלך הרבה מאוד שנים אחורה, מה נתן לנו S&P? כמה נתן מדד ה-S&P ב-40 שנה האחרונות? בממוצע, עם כל התנודתיות...
8.5, טיפה יותר, טיפה פחות, 9% גג.
אז היום, את יכולה לבנות לעצמך תיק, שייתן לך תשואות לא פחותות מזה, אני אומר רגע, בעדינות ובזהירות, יכול להיות שאפילו קצת יותר גבוהות מזה, במכשירים שהם הרבה יותר יציבים ועקביים, ולא חשופים לתנודתיות הזאת של שוק ההון המאוד מאוד מפחיד, וכשוב, כולנו רואים מה קורה בחודשיים האחרונים. יש מלחמות, ויש מלחמות סחר, ויש בחירות, ויש מיליון ואחד
דברים
חיצוניים שמשפיעים על השוק.
זה נכון, אבל שוב, אני אתגר אתכם באמירה, שזה משפיע על השוק, כי זה משפיע על החברות, וזה משפיע על כל החברות, גם על ה-85% שהן לא שכירות. זה שזה נראה בדילי, וזה לוקח זמן לשוק, לתמחור שזה להגיב, אנחנו נשים את זה בצד, ואנחנו...
רגע, את צודקת ב-100% נוגע, בעיניי למעט באיזשהו אופן דבר אחד. כל העולם הזה של הפרייבט אקוויטי, ואני לא מדבר רק על תשתיות, אני מדבר על... באמת הפרייבט אקוויטי, הקלאסיקה, מה שנקרא, בעיקר הבייאוט, אבל באמת גם הסקנדרי והקו-אינבסט, ובטח הוויסי, שזה רמת סיכון אחרת, בסוף, לא נכנסים לאירוע הזה, אם הוא לא נותן 40-50 אחוז יותר ממה שאני חושב שה-S&P יכול לתת. אחרת זה מיותר, זה טעות.
בוודאי ולכן... שזה טעות, ואני מזכירה לך שאני חסידת ה-ETF'ים. זאת אומרת, כל העלויות שמסביב לכל המוצרים האלה, הם גם יש לי איתם בעיה, כזכור לך.
א', זכור לי, וב', בואי, לא לוקחים בפינסטה את כל השדרנים פה.
צריך לתמחר את הכל, אבל אולי המסקנה מכל השיחה איתכם, זה שאני חייבת למכור את הדירה במהירות ולעבור לגור בסחירות. לא משנה איפה, לא משנה מה.
אני, בלי שמות,
אני כנראה
יש פה לפחות בן אדם אחד בשולחן, אני, אבל בלי שמות אני מדגיש. אני מזכיר את ה... אני סוחר, סליחה, את הבית שאני גר, אני גר בבית יפה, ששווה לא מעט כסף, ואני מעדיף את הכסף שלי להכניס להשקעות שקוראים להם פרייבט אקוויטי, והשקעות נדל"ן שאנחנו בדה סרוויס עושים, ועוד כל מיני דברים כאלה, כי בסופו של יום, בעיניי, אני כמובן עושה את זה, כי זה מה שאני חושב, הצורה שלי והכסף שאני אעשה על הכסף שלי הרבה 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 יותר גבוה מאשר אם אני אקנה בית ב-10 מיליון או 15 מיליון, אני לא יודע
כמה. זה נכון,
כי... או שקל וחצי, אגב, זה לא חשוב המחיר.
אגב, לגור בבית שלך זה תצרוכת, זה הרצון לבחור את הפרקט ולהחליט איך ייראה השנדליר, וזה בעל ערך, וזה...
הרבה מאוד ערכים פסיכולוגיים, הרבה מעבר לעניין.
זה לא פסיכולוגי, זה תצרוכת, זה משהו שאני צורכת. חברים...
אגב, אשתי מעצבת פנים, ולכן אני צריך לעשות כל מאמץ שלא יהיה לי בית. אחרת אלוהים יעזור. חברים, נורית, עכשיו אני אבדוק אם את שומעת את הפודקאסט.
יש בוחן,
כן,
יש בוחן במשפחה.
יש לך מקום ספה טובה?
יש לי חברים. יש לי גם עצמת פנים, אז גם אצלי יש הרבה ספות טובות.
אז בוא נראה ספה של נוגה.
אני מזכירה ספות. לכל המרבה במחיר. חברים, נעמתם לי מאוד. יש לי הרבה על מה לחשוב. גם בעלי, תקשיב. יש פה על מה לחשוב, ואנחנו נשוב וניפגש.
אגב, עוד לא סגרנו את הפרייבט אקוויטי של אימא של בעלך. תדעי לך שזה גם לא סגור, האירוע.
נכון, ולא חזרנו לסבא של הילדות שלי, שאמר, הפרופסור למימון, שאמר, קירות לא זזים, תקנו דירה. אז יש הרבה הרבה מה לדבר בתחום הזה. אנחנו נחזור אליכם בעוד פרק של מה יש במקום.
די, תודה רבה, בן אדם. כיף גדול.
שמחתי, היה לי כיף מאוד.
שמחנו לארח אותך, ואנחנו נשוב ונציג לך.
יאללה, נעשה לך.
עכשיו הולכים לבר. יאללה.
ביי, חברים.
ביי, תודה לכולם.
במקום נוגה וערן מדברים השקעות, בהגשת נוגה כנז וערן בלטמן.